אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
התנועה שאנחנו עושים, מקווה שאני מסביר את עצמי בסדר, התנועה היא של משהו, של איזה מין כדור, נניח שנורא ברובה, אבל הוא לא מגיע למטרה, הוא באיזשהו מקום או מתעייף ונפל, או מישהו עוצר אותו, או אני לא יודע מה, וההרגשה היא זה שאתה לא, שום דבר שאתה עושה, אהבה, עבודה, לא יודע, טיול, זה אף פעם, אתה אף פעם לא מאחוז של הדבר הזה, של הפשן הזה.
שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו, וגם ספר חדש, היום נמצא איתי חוקר הספרות ועורך הספרות וראש מכון הקשרים לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. אתה כבר עושה ככה עם העיניים, כי יש הרבה...
ראש קרוב.
פרופסור ריגל שוורץ, ויש לו ספר עיון חדש מאוד מעניין ששמו מגש הכסף, ראה אור בהוצאת קדימה, וחייבים לציין קודם את המלבוש של הספר, שהוא ממש כרוך בכריכת בד עם אותיות קידוש לבנה, מגש הכסף כמובן על שם השיר של נתן אלתרמן, ואתה חוזר חזרה אל הקו הזה בין הספרות הארץ ישראלית של היישוב, לבין הספרות הישראלית, העברית, מקום המדינה. התפיסה המקובלת היא שכל דור ספרותי, כדי להנחיח את עצמו, צריך לעשות רעש וצלצולים. הרעש והצלצולים זה למרוד ולרצוח, מטאפורית כמובן, את הדור הקודם.
אני מקווה שמטאפורית.
מטאפורית את הדור הקודם. ואתה אומר, תעזבו את הסכינים. בואו נראה איך הם בכל זאת שוחחו.
נכון.
לא היה רצח, היה דיאלוג בין הדורות.
מי שעשה את זה הייתה ביקורת, שגרשקט ומוקד וכאלה ש... הציבו איזה חומה בין שתי המשמרת.
כן, אנחנו שוב חוזרים לספר המשמרת. שלך, אז נאמר באמת, המשמרת אמנם, נגיד של משה שמיר וסמך יזהר, שבהם בעיקר אתה עוסק בספר, דור הפלמח, והמשמרת הבא, שתיוצג על ידי עמוס עוז בעיקר, ואלף בית יהושע, דור המדינה.
כן, אבל היה. ממש, אני חושב שיש פה משהו אוניברסלי, שלגמרי לא שייך, זאת אומרת, כל העניין שלי היה גם נגד עצמי. לא, אני לא צוחק, כן. אני חושב שכל בן אדם חושב, מדי פעם צריך לעשות...
רוויזיה,
להסתכל
בריא ולהגיד... מהפכה, רבולושן, כן.
אז אני חושב שזה קרה לי. אני חושב שכתבתי כמה ספרים בהיטל האדיפלי הזה, שיורד, יושב על חיינו, ואני שונא אותו שנאת מוות.
שצריך לרצוח את האבות.
אני גם לא סובל פסיכולוגיה, אני מוכרח להגיד, ופסיכואנליזה, כפרשנות ספרותית, אני לא מדבר על הפרקטיקה. ואני חושב שעוד מה שאני מבין לאט לאט יותר, שהחיים זה כמו הספרות, והספרות זה כמו החיים. זאת אומרת שהעסק מורכב, אי אפשר באמצעות מודל אחד להבין שום דבר. ענת, זאת אומרת, אני, ברור לי שהעניין האדיפלי יש לו, הוא רב כוח. אבל הוא לא הדבר היחיד שעובד פה. זאת אומרת, גם ביחסי משפחה, אפילו האדם, אפילו בין אדיפוס להורים שלו, אדיפוס עצמו, אפילו בין, אני יודע, הטיטנים לאלים הראשונים שהיו ביניהם יחסים, זה לא היה רק זה, יש גם...
יש גם דיאלוג.
יש גם דיאלוג, אחרת לא היה המשכיות, אחרת לא היה אנושות, אחרת לא היה רציפות.
אז בוא נלך אל הפרקטיקה הספרותית, אם אנחנו חוזרים להוא הלך בשדות, שזה באמת הספר המייצג אולי של הפלמח ומלחמת העצמאות, ראשית המדינה משה שמיר. תמיד אנחנו חושבים על אורי כקצבר המושלם, מייצג, הוא מקריב את עצמו, אבל באמת קריאה צמודה בספר, אנחנו מבינים שאורי כנראה התאבד. אז לא עמוס עוז ואלף בית יהושע רצחו את הגיבורים של דור הפלמח, אלא משה שמיר בעצמו, וגם סמך יזהר בעצמו, הם אלו שרצחו את הגיבורים שלהם כבר, ולא היה פה למעשה שום מרד, כך אתה אומר.
זה באמת צריך ללכת לפעמים לדברים הכי פשוטים והכי אלמנטריים, ובאמת ככל שאני גם מתבגר, אולי נעשה טיפה יותר חכם, בדברים אחרים נעשה יותר טיפש, אבל בדברים מסוים יותר חכם, אני מבין שהדברים, צריך פשוט לראות את הדברים בפשטותם מורכבת. ממש, אני נשבע לך.
ואתה קורא לזה פה במושג מקסים, מרוץ שליחים.
נכון.
איך משה שמיר וסמך יזהר, כן, העבירו את המקל לעוז ויהושע, ויהושע ועוז לקחו את המקל בשמחה רבה, ולא קצצו אותו בעיקר.
נכון, זה כמו משפחה. בשביל להיות חלק ממשהו, אתה צריך להרגיש שאתה שייך וחייב משהו לעבר, ושייך וחייב משהו לעתיד.
ואתה אומר, ועמוס עוז... בספר הראשון שלו, ארצות התן, יש שם סיפור דרך הרוח. עכשיו הוא כביכול הולך למקומות היותר מטאפיזיים, מופשטים, אבל לא, גם פה יש משפחה, נכון. עם אבא דומיננטי, וגם פה יש בן שמתאבד. יש פה שני בנים ואחד מהם מתאבד.
באותה צורה, ממש באותה,
באותה צורה.
באותה צורה. ותאונת אימונים.
תאונת אימונים. כן. עמוס עוז לא יוצא נגד משה שמיר, הוא מושך ממנו את אותו מקל, את אותו
נכון,
חוט.
נכון.
אז תספר לי, כן, על כן, הצורך הזה באהבה ובדיאלוג שרצית
כן,
לכתוב עליו.
כן, זה מדהים הסיפור הזה. תראי, במצבים היסטוריים, לפעמים איזה פוליטיקאים עושים שימוש ציני בעניין הזה, אבל במצבים היסטוריים, לאנשים יש פרספקטיבה הרבה יותר רחבה. ומה ששמיר קלט, והוא כבר אז כנראה היה סופר ימני, למרות המעטה השמאלני שלו, שהצבר היה דבר נורא נחוץ, שאף אחד לא יתאג, גם יזהר וגם שמיר וגם שחם וגם מוסינזם וכל החברה האלה, חשבו שקרה דבר נפלא, כשבספרות המציאו את העניין של הצבר, וצבר אכן קרה, וזה נכון.
כן.
אבל שהוא היה צריך להיות עד מגש הכסף, ואחרי מגש הכסף יש ערב רב של אנשים שבאים מאלף מקומות, יש פה משהו חדש שצריך להתחבר אליו. ואז הוא אמר, אורי, כל הכבוד לך, אין לו מקום, אבא שלו עשה את הכל לפניו, והדבר היחיד שיכול להיות זה להוליך את הזרע, פשוט לתת את הזרע לבחורה שבאה מהשואה, שבעצם רצה בכלל להיות עם אבא שלו, כמובן.
נכון.
אותו סיבוך יש גם אצל עמוס עוז דרך כלל, אותו סיבוך בדיוק. ושל האבות הנפילים האלה, ומה שהוא עושה, הוא כל הזמן, אבל זה, ענת, אי אפשר לקרוא את זה אחרת, הוא מסריט את המוות שלו, הוא מתכנן אותו, בסוף יש מגנזיום באוויר, עכשיו, בגלל שאני תמיד נהנה להגיד את זה, בגלל איזו סטייה שלי, אבל הייתי חייל קרבי, אני צוחק, כן? ואני יודע מה זה רימון. זאת אומרת, כאילו, יש א' ב', אתה זורק רימון משוחרר.
אפשר לברוח ממן, כן?
לא,
אפשר
לברוח. אתה שבוע בתוך השוחרר, עכשיו כולם עושים את זה, הוא יוצא חוץ, כמו בסרטים, ומתפוצץ. מי שהיה גאון והבין את זה דרך אגב, לא כתבתי על זה בספר, זה קדישמן, שיש פסל שלו של אורי, שכל הגוף מרוסק, רק הבולבול. כי הוא, זה התפקיד שלו. הוא מוליך הזרע.
כן.
והגוף
מת.
כן, והוא התרסק. עכשיו, תשמעי, גיבורים...
אגב, זה גם הגוף מת שלו, כמו מגש הכסף, ששם המתים של אלתרמן חיים.
נכון, זה בדיוק העניין.
אני, אורי, מת.
לא, הוא הילד... לא רק מת, הוא מתרסק.
הוא מתרסק, הילד שלו יחיה.
אף פעם לא קורה לגיבורים. גיבורים תמיד יש להם עקב אכילס, או זה נקודה קטנה.
כן.
פה הוא מרסק אותו.
מרסק את הגיבור, הילד שלו יחיה, וילד שלו אחד, לפחות מטאפורי רוחני ספרותי, זה עמוס עוז, למשל.
נכון. נכון לגמרי. ועכשיו תראי, היה לי איזה רעיון שזה, לא אגיד לך איפה, כי נורא התרגזתי, ושזה גברת שאלה אותי, קודם כל שאלה אותי איפה אנשים, ומה עם אנשים, ואני אומרת את שמי, אבל קודם כל מה לעשות, לא היו שם.
היו מעט, היו יהודי טנדל, כן. שכבר כתבה אנשים אחרים הם.
נכון, נכון. שעשתה מהלך נדר וככה, אבל אני באמת מדבר על הדינמיקה של בין הסופרים שהם הסופרים החזקים.
טוב, נאמר למאזינות ולמאזינים שאותך אי אפשר להאשים בחוסר יחס לנשים סופרות, כי אתה זה שהבאת כעורך ספרות,
כן,
כל, כל כך
הספרות,
הרבה נשים
כן,
סופרות.
נכון. לא, בגלל שהן טובות, לא בגלל שהסיבה אחרת.
נכון, אלא מדף היה... ספרים.
כן, נכון, 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 נכון. עניין אותי, ממתי אנחנו ישראלים? איך אפשר לסמן את הדבר הזה? ופה קרה דבר.
תלכו באמת על הספר המעניין הזה שמסרטט את המבט, להריח באמת ולהביט בספרות העברית בצורה אחרת, אבל בתוך כל הספרות הצבאית הזאת, מופיע פנחס שדה, החיים כמשל, כותב ספרות שמתעסקת עם מטאפיזיקה, עם נצרות, עם הרהורים, עם הליכות, עריק מהצבא. ממש ככה.
כן.
כולם בצבא, אני לא
אבל
בצבא.
אבל הוא עושה זה בשיטה שלא צלחת. מה הוא עושה פה, כן. קודם כל, זה ספר...
למרות שזה הפך להיות ספר פולחן.
כן.
הוא לא הצליח באותו רגע.
נכון. אבל... שלי, בתור נער, זה היה ספר
כן,
פולחן.
כן, נכון. לגמרי. בדור אחר כך זה הפך להיות ספר פולחן.
לגמרי. וזה אז... ספר מאוד חשוב, וצריך נכון. לתת עוד מקומו, אבל זה ספר שהוא אשת לוט. הוא ממש משמנה את הגב בכוח.
בכוח.
אתה רואה כל הזמן את זה שהוא עובד אנטי.
אחרי שסיימת פה להחזיר חזרה קשרי אהבה בין הדורות, בכל זאת אתה קצת מתאגרף עם גבריאל מוקד וגרשון שקד. או
נכון,
הספרים,
נכון.
האנציקלופדיה הגדולה הזאת של הספרות עברית של גרשון שקד.
זה ספר דיאלוגיה דיפלי.
כן, כי אתה קצת רוצח אותם במרכאות מטאפורית.
כן, אני חושב
כמבקר ש...
כמבקר
ספרות, כן,
לזה.
כחוקר.
תראי, שוב באהבה.
כי אתה אומר, אני, הם לא ראו. הם לא ראו, אני רואה משהו אחר.
הם לא היו יכולים לראות. הם היו צריכים לייסד את הסיפורת הישראלית. הם היו צריכים לייסד את הישראליות. מי שלא נכנס לזה, זה היה למשל דן מירון, אף פעם.
כן.
אבל מירון הוא לא היסטוריון. לא היסטוריון במובן הזה של, של דורות וככה
כמו
וזה.
כמו גרשון שקד.
כמו גרשון שקד, שהוא באמת מורי ורבי, ואני מאוד אוהב אותו, ואני חייב לו המון. אבל אני חושב שה... והוא גם קצת חזר בו. תראי, מה הבעיה? הבעיה היא זה שבכלל בספרות העברית שיש, ואני חלק מה...
שגרשון שקד הוא זה שעשה את החלוקה הדורית ואת הביקורת ואת האדיפליות, שזה צריך לרצוח את זה.
הוא קודם עשה את הביקורת, וקודם עמד לצד הפריד בין הדורות, ואחרי זה הוא קידש את זה במחקר.
טוב, אז מגש הכסף, ספר האור בהוצאת קדימה. אנחנו מקליטים בשבוע שעדיין אין רכבות, ומי שלא יודע, יגאל חי באופקים בנגב. שאלתי אותך כמה זמן לקח לך בפקקים, כי אני באה מהצפון וכבר אני מקללת ונמאס לי מהפקקים, ואתה אומר, איזה כיף, אני נוהג, אני אוהב מכוניות, דהרתי לפה עם המוסטנג.
נכון.
לא עם הסוס, עם הרכב, עם הפורד מוסטנג.
היה לי סוס, הייתי קטן בפרדס, כן.
עם הפורד מוסטנג דהרת לפה.
נכון,
דרך
נכון,
הפקקים.
נכון, נכון, נכון.
אז
נכון,
תספר אז לי מה? לפני, אז בוא נשוט קצת עם המוסטנג לפני שנחזור לספרים. אוקיי, מה זאת אהבת המכוניות הזאת?
תראי, יש לי, מההיסטוריה שלי שאולי קצת מכירה אותה ממקהלה ההונגרית וזה, אני לא יודע, אבל יש לי...
מהרומן שלך מכהלה
כן,
ההונגרית.
כן, יש לי נטייה ללכת על הסף. אבל בחיים אני בדרך כלל עושה את המרידות שלי מהאמצע. ואני לא מאמר, אני לא ישנתי בחיים שום דבר. כל מיני דברים. המקום היחיד שאני קצת
משתגע.
משחק עם השליטה.
אתה, כן.
זה שאני נוהג רק שאני לבד, ואז אני כמו במשחק מחשב. עכשיו, אני אחד הרעיונות הראשונים שהיה לי לפני 74 אלף שנים, זה היה, אני זוכר, עם בילי מוסקונה, ולקחתי אותה טרמפ מירושלים לתל אביב ב-27 דקות, אני חושב, אני לא דיברה אחרי זה 3 שעות. אבל עד המכונית האחרונה היה לי רק אלפה רומאו, צריך להגיד את זה, היו לי 16 מכונית אלפה רומאו.
זה גם יופי, אתה יודע, אלפה רומאו זה גם אסתטיקה.
נכון, זה הכל, זה הקלאסה. עכשיו זה קצת יותר גברי, בוטה, שרירי, אני מקווה שזה...
הפורד מוסטנג.
אולי יחזיר לי כמה שנים בגיל. אני נורא שמח דרך אגב שיש קורונה עכשיו, כי אני נוסע עם מסכה ומשקפי שמש וכובע, אף אחד לא ראה אותי.
טוב, ממש קאובוי.
אבל אני
שוורץ הקאובוי בפורד מוסטנג.
אני חושב שאני קצת פרופסור ממזר. יש לי את זה קצת.
צריך ככה, יגאל.
יש לי גם הרבה סונים, זה בסדר.
אז אנחנו מחכים לספר על המכוניות. היחס למכוניות בספרות העברית, מעניין.
הוא מאוד מעניין, ויש רק שניים שמבינים. בולי ומאיר שלב.
כן, נכון, מאיר שלב זה אופנועים, אופנועים, נכון.
גם מכוניות הוא מבין.
כן.
עמוס תמיד סיפר לי שבולי בחר לו את המכוניות, הוא היה נהג נורא, עמוס עוז, נורא.
בולי גם אוהב לנהוג, נכון.
כן, לא, אבל עמוס היה פשוט חסר קורדינציה בנהיגה, ממש.
זה מתאים לספרות שלו, נראה לי.
כן.
תופיע מתוך החושך, מלכת חלומותיי באה אליי, משוגעת על כל הראשי. איבדנו אוויר בטנגו מהיר, עצרנו את עצמנו בקושי, איתה זה תמיד הולך נגד הרוח. ואני לא יודע אם היא אמת או חלום, פעם היא גן עדן, פעם היא רכבת אל הגן. אבל אין מה לעשות נגד הרוח, הולך נגד הרוח, המדרכה מתנדנדת, אני סומך על הגשם שימשיך לרדת, שימשך
יגאל, הספר הראשון שבחרת מתוך החמישה הוא החתול במגפיים, ואתה נמצא פה עם איזה ספר, מה זה, מהילדות? וואו, איזה ספר יש לך מהספרים האלה שנפתחים והופכים להיות...
זה הדבר השני עליי שאת צריכה לדעת, שני דברים היחידים הם מעניינים.
תיאטרון, אני חייבת לצלם אותך, אני מצלמת את יגאל, מעלה את זה לפייסבוק.
טוב, את צריכה לדעת עליי עוד דבר, זאת אומרת, זו המחלה השנייה שלי, יש לי המון ספרי ילדים מאוירים, יש לי כמה מקדשים בלונדון, מקדש אחד במיוחד שקוראים לו סטרנד.
חנות הספרים המשומשים של כמה קומות.
אבל בקומה השלישית יש ספרים משומשים האלה מהסוג הזה. הנה עוד אחד.
הספרים של פעם.
ויש לי המון חתול במגפיים, ואני כותב עליו ספר, למה? ואני חושב על דברים אישיים, בעיקר בגלל הקטע הזה בחתול במגפיים, שהחתול זה סיפור עם שכולם מכירים איכשהו, שבאיזשהו שלב החליטו לעשות ממנו עשייה, זאת אומרת, לפחות אותו ספרותי.
שרל פרו כתב אותו ב-1695.
שבע, אני חושב, כן.
כן, ואחים גרים אחר כך.
נכון, ולפניו אבל היו שניים, סטפרולה ובזילה, שכתבו אותו לפני פרו. שני איטלקים.
יש פה אב שמוריש לבנים שלו.
לגמרי.
לשלושת הבנים שלו, אגב, אדיפליות רכוש.
כן.
ולילד הקטן, הוא נותן חתול.
נכון. שבכלל מה קשור לעניין, כמו הפנים שאת עושה.
והחתול
נכון.
אומר לו, אל תדאג, אני אדאג לך שיהיה נכון. לך כסף ועשה אותך עשיר.
נכון.
בין שאר ההרפתקאות של האדון במגפיים, החתול הזה מגיע לטירה, שבה שולט איזה יצור, איזה מחשף נורא. המחשף הזה יכול להפוך את עצמו לכל מיני דברים גדולים וקטנים, והחתול הזה בכל מיני תחבולות מביא למותו, ומכאן פתוחה דרך של הבעלים שלו, שלא קיבל כלום, להגיע עד לבת המלך ולהגיע אל הכסף הגדול. אז יש כאן סיפור ילדים מופלא ומצחיק, ויש כאן גם ביקורת חברתית.
מה פתאום בן משה שמיר לסמח חיזר פתאום נזכרת בחתול במגפיים?
זה לא כל כך שונה. קודם כל, לא, בא לי קצת להתרחק מהספרות העברית. חוץ מזה, בא לי לעסוק לחזור לילדות ולעשות במה שאני אוהב. ואני הכי אוהב סיפורי ילדים ומיתולוגיות. יש לי קיר אחד בבית של ידי 5,000 ספרים, שכולם רק מיתולוגיות וסיפורי ילדים. ואני גם חושב שירגו אותי כמה אנשים שיהיו בריאים, אני חושב שהכל נמצא שם בסיפורי ילדים ומיתולוגיה, ואחרי זה כל מה שיש היתר זאת, המציא את הזאת עם מים ועם כל מיני תוספות. והסיפור הזה הוא גאוני, פשוט בעיבוד שישר, פשוט גאוני, לא פחות מזה.
אבל אתה שלחת לקטע לקרוא, אז נקרא קצת.
החתול אומר לה...
רגע, מי תרגם את זה?
את זה מורקה דיסון. אז מה שקורה עם החתול הזה, זה שהוא חתול ממזר, הוא טריקסטר, מה שאנחנו קוראים. ויש פירושים מטורפים לה, זאת אומרת, לי יש פירושים מטורפים לדבר הזה. בסך הכל אני רוצה להגיד לך, כדי לעשות את זה פשוט, יש שני פירושים עקרוניים, שאחד זה שפירו לקח משהו שהוא עממי, והפך אותו למשהו שהוא אליטיסטי, והוא סיפר אותו לגבירות ולרוזנים בחצר של המלך לואי 14, או במה שאז התפתח הסלונים הספרותיים אצל כחותו וכל מיני אחרים, והוא יצר משהו תלת שכבתי, אבל קודם כל הוא יצר משהו דו שכבתי, במובן הזה שהוא סיפר את הסיפור להצילים, שהם היו יכולים לצחוק על הבן תוכן החמור הזה, שחושב שבאמצעות כמה טריקים שחתול מופרח יעשה לו, הוא יכול לשאת את בת המלכה. מצד שני, יש שם משהו חתרני מאוד, כן. שאומר שיזהרו לכם מבני עניים בעצם, אוקיי?
סוציאליזם באמת.
כן, ממש, 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 אבל בטכניקות מטורפות. עכשיו, הוא הוסיף שני דברים, פירו, מאוד בולטים, אחד המגפיים, שלא היו מגפיים קודם, והמגפיים, יש אצל קרים, אבל לקחו ממנו, וגם אצל קסר, ערך קסר, שעשה מסיפור שקראיתי ילד, שגם עשה עם המגפיים נורא, נורא יפה. והדבר השני, זה כל הקטע הזה עם הענק הזה. שהוא סיפור שלא היה קיים בכלל בגרסאות העממיות. למה הוא הוסיף את זה? מה העניין?
כן, הענק הזה בטירה שהחתול חודר לשם.
נכון. שאנחנו יותר עכשיו אני אקרא את זה, עכשיו צריך לדעת שהענק הזה הוא אוכל אדם. שזה מאוד משמעותי. עכשיו הוא בודק איפה הוא וככה וזה, ואחרי זה הוא איכשהו מתחנף אליו, זה גם נורא חשוב, הוא אומר לו, לא יעלה על הדעת, אומר החתול הענק, לחלוף כה קרוב להרמונו, מבלי לחלוק לו את הכבוד הראוי, המפלץ קיבל אותו בסבר פנים יפות, עד כמה שמפלץ יכול, והזמין אותו לשבת. סיפרו לי, אמר החרטול, שיש ביכולתך לשנות צורה ולהפוך לכל חיה שתרצה, שאתה יודע למשל להפוך עצמך לאריה ולפיל. מת הדבר, ענה המפלץ עם רצות כדי להוכיח לך, בוא וראה כיצד אני הופך לאריה. אך עכשיו תקשיבי טוב. החתול היה כה מבוהל למראה האריה שלפניו, שהוא נס במהרה אל הגג ונתפס במרזבים, לא בלי קושי וסיכון שגם מגפיו לא התאימו להליכה על רעפים. לאחר כמה רגעים כאשר החתול ראה כי המפלץ שב לצורתו הרגילה, ירד מן הגג והודה בפניו כי הפחיד אותו מאוד. עוד סיפור לי, אמר החתול, אף שאני מתקשה להאמין בכך, שיודע אתה גם לשנות את צורתך לחיה הכי קטנה, חיות הכי קטנות. למשל, לעכבר ראש, או לעכבר. אני מודה ומתוודה שהדבר נראה לי בלתי אפשרי. בלתי אפשרי? חזר אחר המפלץ, בוא וראה בעצמך, מן רגע הפך המפלץ לעכבר, ואחרי התרוצץ על הרצפה, החתול אך קלט אותו מבטו, מיד זינק עליו ואכל אותו.
ואחר כך קפקה כותב את משל קטן.
נכון.
גם קפקה לקח מפה.
נכון. עכשיו, כל העניין
שעכבר
הזה...
בורח לצד הלא נכון.
נכון. עכשיו, כל העניין הזה... כולם אמרו, מה צריך את המגפיים האלה? מה פתאום המגפיים? מה זה? אחת הסיבות שצריך את המגפיים האלה, כי החתול ברגע אמת, יש לו מגפיים שלא מתאימים למשימה הזאת, ואז הוא עולה לגב וכמעט נופל לפה הפתוח של האריה. עכשיו, אני, שהייתי קטן, אחד הדברים שהכי עבדו עליי, זה הקיר המוות. האופנוענים האלה ש... שנוסעים מאוד במהירות, וככה בצורה אנכית להכיר, והם צריכים במיליונית השנייה לדעת מתי לעשות איזו סטייה, כדי לא ליפול וזה. זה בדיוק מה שהחתול הזה עושה. הוא צריך לשחק עם בן דמותו, הוא בעצם, כן. המפלץ הוא בן דמותו של החתול, כי הוא גם, הוא גם יודע להתחפש, הוא גם יודע להפך צורה. זאת אומרת, הוא יודע להפך צורה, החתול רק להתחפש. ויש פה מלחמה שענייני יהירות. הוא יודע שהוא יאיר, הוא בונה על זה, אבל גם החתול בעצמו הוא יאיר, בגלל זה הוא רוצה מגפיים, כי הוא רוצה להיראות כמו אדון. והוא מפיל את האוב הפח רק על ידי זה שהוא מצליח בשנייה האחרונה לא ליפול מהגג
לתוך הפה שלו.
ואיכשהו לשלוט על עצמו. עכשיו זה, חתול ומגפיים זה כל הזמן עניין של מעבר, של חציית גבולות, ענקים, אנשים וזה. ואחד מהדברים הכי מדהימים, שאף פעם, אף אחד, כמו שאני אומר את זה, עכשיו לא ישב עם מעשייה וניתח אותה בקריאה קרובה. לא עשו את זה.
ועוד סיפור לא רחוק משם, המלך ארתור ואבירי השולחן העגול. זה הספר השני שבחרת.
נכון.
רצית להיות אביר כשהיית... כן, רצית להיות אביר, היה לך סוס.
שאני אענה לך לפני זה או אחרי זה?
תענה לי עכשיו, היה לך סוס, אז כבר היית בדרך כן. להיות אביר.
לא, אני חושב שאחד הדברים שהכי חשובים לי בחיים זה נאמנות. זה הרגשה שפעם אמרתי לעמוס, אני יכול... מאוד כואב לי...
עמוס עוז.
נפטר לעמוס עוז, סליחה. שאם הייתי צריך לבחור מישהו בטנק, הייתי בוחר אותו. כי אני יודע שהוא היה שם, הוא לא היה בורח.
כן.
לעומת מישהו אחר שאמרתי לו שלא, או שניים שהייתי אומר שאני לא בטוח שם היה שם. זה היה אחרי שישבנו ביחד, אחד הרגעים היפים שראיתי אצל המסוז, שישבנו ביחד וישב שם טליק, ישראל טל, שהמציא את המרכבה, והמסוז היה הדובר שלו רוצה שכתב לו את הפקודות יום, ואני ראיתי את עמוס מרגיש נוח. קשה היה לראות אותו מרגיש נוח. הוא לא, אף פעם לא הרגיש נוח. ואמרתי לו, תשמע, אם אני הייתי צריך לבחור מישהו להיות, יותר מפעם אחת אמרתי לו, אז הייתי בוחר בכך, כי אני יודע שהוא היה שם, תראי, אצל עמוס זה יכול להיות, אצל עמוס זה היה יכול להיות בגלל שהוא בלה ספר חוקים, אולי זה לא תמיד בא לו טבעי, אבל הוא היה, ואני חושב שזה החלק הרוויזיוניסטי שלו, זאת אומרת, היפה, זאת אומרת, במובן הזה שהוא, אפשר היה לסמוך עליו, הוא תמיד היה שם, הוא באמת היה אפשר לסמוך עליו, ולי זה נורא חסר.
כן.
ואני גם, וזה חשוב לי, ופה יש משהו על נאמנות, זאת אומרת, זה ספר שכולו על נאמנות ועל בגידה.
כן, לנצלוט בסוף מתעסק עם גוינבר, עם אשתו של המלך.
כן.
אז תקרא את ההתחלה של הספר.
זה באמת, אריה סבתר גם. בחג מולד ישב בקרמלות המלך, בחוג נאמניו מבין שועי ממלכת. סביב לשולחן עגול הסבו כאחים, הדהד צחוקם רועם במרחבי אולם. עד שפנו משם לשדה התחרות, ובדו קרב על צוג הגיבורים בני חיל. אז שבו לחצר לשיר שיר הלל, אחר כך 15 ימים ערך הנשף, הכל התעוללו וסעדו ליבם רוב מאומה ביום וריקודים עם ליל, גברות ואדונים מילוך אולם בחדר, הסבו זה עם זה ברוב הדר תפארת, רם מתגלגל צחוקם על איזו מאושר, כי שעון של חוגגים עלו ערב לאוזן, מיטב האבירים רבי החסד, וליפי העלומות משל אין בעולם, ולימים כולם גאים טובי מראה, ובתוכם מורם מבני אנוש, המלך. אבל אני חייב להגיד לך משהו בעניין הזה, שזה באמת מאוד מהותי לאיך שאני... אני נורא אוהב רומנסות. אני חושב שמשהו, ואני עכשיו בגלל חשבתי למה, משהו במתח הזה שבין החוקים הקפדניים, ובין הנאמנות, לבין זה שזה הכי לא סדר בעולם. זאת אומרת, זה טווילייט זון. אין הבדל בין טבע, בין מופשט למוחש. היערות הם תמיד מקומות שאתה לא יודע מה ממש עם המופשט, והמתח הזה שבין החוקים הנוקשים, כמו אלתרמן, המתח שבין הרעות והאישה והזה, לבין ההרגשה שהכל הרפילי כזה, מאוד עובד עליי.
פונדק הרוחות.
בדיוק.
ההשראה, היצירה או האישה?
כן, והבלדה. הוא יוצא את הבלדות האנגליות, אותו מקום. זה מאוד עובד עליי.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ואנחנו עדיין נשארים עם הספריית הילדים שלך.
זה הכי חשוב.
הרוח בערבי הנחל. אגב, כל הספרים האלה הם לא רק ספרי ילדים, יש לומר.
נכון.
מבוגרים שיקרו אותם, ימצאו בהם עולמות שלמים. הרוח בערבי הנחל, קנת גרם, 1908, זה אחד הספרים שזכה לכמה וכמה תרגומים לעברית. אנחנו אוחזים מואר עם עין, כן, עם הערות, זה התרגום של...
יניב פרקש.
חפרפר, אחפרוש, קרפד. תחש.
יש עוד דבר משותף לשני הספרים האלה.
שתים בנהר.
אין נשים.
אין נשים, נכון, זה גברים. זה אחד הספר, זה ספר שמשתמש בבעלי חיים, אגב, גם כמו אורוול, כדי לומר משהו עלינו, על בני האדם.
אבל הרבה יותר עדין מאורוול, כן.
ברור שהרבה יותר עדין מאורוול, הם משוטטים להם על התמזה באנגליה. אך, טוב, אז בוא נשוט איתם.
אני אוהב את הספר כי... אני קצת דרמטי היום, אבל כי הרוח בערבי הנחל הציל את חיי. אני חושב שמה שהציל אותי שהייתי ילד הייתה אסתטיקה. אני הייתי יושב, גדלתי בפרדס נורא גדול, ובבית אחד בודד עם אבא ואמא וסוס וכלבים וככה, והשעות שהייתי יושב אחר הצהריים, לא כל יום, בחדר של הוריי ושומע מוזיקה, הוא יושב בשקט, ורואה את התנועה של העצים, ואת הקול של הרוח בתוך העצים, אני חושב שזה הציל אותי. אני באמת חושב, זאת אומרת, זה נתן לי איזה מרחב נשימה. ועד היום, אני חושב שאם אתה עומד מתחת לעץ, אני כל יום קם בבוקר הולך שעה בחצי מדבר של אופקים, ויש את העצים האלה, אני לא יודע איך קוראים להם, צריך להביא את רות אלמוג, זה בושה שאני לא יודע איך קוראים לעץ הזה, אבל יש את העצים האלה שיש להם רק את הפירות, בתוך קליפה עם גרעינים, וזה כמו רעשנים כאלה, ויש אלף רעשנים כאלה על העץ, ויש את הרוח, וזה פשוט...
מוזיקה.
לך תמציא בן אדם שימציא גליל נגינה, שבכלל מתקרב לעניין הזה. אז הטבע מציל אותי, אני גם עובד מאוד חרוץ בגינה שלי, ואני בסך הכל לא יכול להגיד שאני אוהב עצים יותר מבני אדם, אבל אני אוהב כמה עצים יותר מכמה בני אדם, אין לי ספק.
גם אמיר גלבוע אהב כמה עצים יותר מבני אדם וכתב עליהם יפה. המשורר אמיר גלבוע.
אילן גבוה, להתעלות בו.
כן, לגעת בעץ, שכל המגעים שלנו יהיו דרך העץ.
כן.
וקרפד אוהב מכוניות גם, נכון?
קרפד חולה מכוניות.
חולה מכוניות, טוב.
הוא מחפש לאישה, מה הוא לא זה כדי להשיג מכונית, אבל הוא הורס אותם.
אז אנחנו לוקחים את הפרק ששמו החלילן בשערי השחר, שהיווה השראה לאלבום הראשון של הפינק פלויד, של סיד ברט עוד היה שם, ושם הם רואים את פן, האל פן, בסצנה שהיא חצי מוזיקלית, חצי אירוטית כזאת.
צר נשימה ומרותק, החפר פר חדל לחתור, כאשר כילוחה של נגינת החליל, השמחה הזו התנפץ עליו כגל, לחד אותו וחבש אותו כליל. הוא ראה את הדמעות על יחיי ראו והרכין ראש והבין. לרגע השתאו שם, התחככו בפרחי השנית הגדולה שיתרו את הגדה, ואז הקריאה הברורה והתובנית שצעדה יד ביד עם המנגינה המשקרת, אכפה את רצונה על חפרפר, ומוכן יתושב לחתור. האור הלך והתחזק, אבל אף ציפור לא שרה, כפי שנטו הציפורים לעשות עם התקרב השחר, ופועט למוזיקה שמימית הקול היה דומם להפליא. האם אני מזהה דמעות בעיניים שלך?
זה פשוט כל כך יפה, ואתה אמרת על החפרפר שרואה הכל, כי החפרפר, החיה העיוורת הזאת שחיה מתחת לאדמה, הוא כתב את הספר הזה כמכתבים, טרזיאס הנביא, הוא כתב את הספר הזה כמכתבים לבן שלו שהיה עיוור, ולא גדל בבית, ואחר כך התאבד.
שובר את הלב, כן.
כן, זה שובר את הלב. כתב לו, זאת אומרת, זה התחיל כמכתבים בכלל לבן.
בכלל, משפחות של סופרים, זה לא דבר מוצלח הרבה פעמים.
כתבת על זה לא מעט, או שימצאת סופרים וסופרות שכתבו על זה לא מעט, מצאת אותם.
All movement is accomplished in six stages, and the seventh brings return. The seven is the number of the young. It forms when darkness is increased by one. Change returns success, going and coming without error. Action brings good fortune, sunset. Sunset.
כאן תרבות, 1+5, פרופסור יגאל שוורץ, חוקר הספרות ועורך הספרות וכותב על ספרות, ומי שנמצא בראש מכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון, במחלקה לספרות עברית. אנחנו עם 5 הספרים האהובים עליו, ואנחנו עם הספר הרביעי, תמול שלשום של עגנון, יצחק קומר.
טוב, זה באמת אחד...
יליד שבו, שבו שיבוצ'ת של עגנון, זאת אומרת, יש פה את הפיסות הביוגרפיות של עגנון, שמגיע לארץ כולו אחוז חלוציות, רוצה להיות, לעבוד במושבות בחקלאות, לא כל כך הולך, הוא צריך להתפרנס, אז הוא הופך להיות צבא. ומהצבאות הזאת, הוא הופך להיות צייר.
מהצייר הזה המון. הוא כותב על כלב, כלב
הוא כותב
משוגע.
על כלב, כלב משוגע, כן. על בלק, שמשוטט לו שם בירושלים, ובסוף הוא מת.
לקלקל את השיחה שלנו, כי עד עכשיו לא דיברנו על פוליטיקה, ועל אידיאולוגיה, ופה אין לי כל כך ברירה, פתאום שמתי לב. אז בואו נתחיל בדבר יותר קל. אחד מהדברים שכתבתי, שאני חושב שיש בו עניין, זה הספר הזה, אשכנזים, אני לא יודע אם את... זה, אבל כתבתי ספר על, על זה שיש הבדל מנטלי, כבר כתבתי מנטלי כי זה מעצבן האנשים, אז בכוונה כתבתי ככה, שיש מנטליות. בספרות העברית, חלק של אנשי מזרח אירופה, וחלק של אנשי מרכז אירופה. הספרות העברית החדשה התחילה ברוסיה.
במזרח.
והיה לה אופי מאוד ברור בסך הכל, היא הייתה מאוד רטורית, היא הייתה מאוד פוליטית, האנשים שכתבו אותה גדלו על ספרי הקודש, זאת אומרת, הם ארון תרבותי מאוד יהודי, והם היו מאוד בעניין, זאת אומרת, כאילו, של מה קורה, מה יקרה וכו'. עכשיו, מבחינה ספרותית גם כן זה, שאת קוראת ברנר, את קוראת משפט אחד של ברנר, את שומעת 50 דיבורים ברקע, כי הוא רב עם כולם, מדבר עם כולם, והספרות מאוד רעשנית, במובן הזה. כאילו נויזית כזה, במובן של מדעי התקשורת. והיה דבר אחר, שהוא פוגל, והגנון שהוא באמצע, אבל פוגל, וזה נמשך הלאה של יואל הופמן ואחרים, שתה הספרות הרבה יותר עירונית, פחות יהודית, חלק מהאנשים בכלל לא ידעו, כמו שאתה יודע, את ההורים שלנו, חלק מהם הדור הזה של ההורים, לא של הסבים, היה להם קשר קטן מאוד ליהדות, סבא שלי היה סתמר, אבל אבא שלי כבר היה חוזר בשאלה. אני יכול להתחיל את זה אחרת, כיוון שיש לנו מוצא משותף, אמא שלי הייתה נוהגת להגיד תמיד, שהרצל ונורדאו המציאו את הציונות, במודפשט כמובן שניהם, ועוד כל מיני ככה וזה, ואז שהגיעו לארץ, הפולנים והרוסים לקחו לנו את הכל, והדבר היחיד שנשארנו לעשות, זה לעמוד בצד ולהיות, לקבל את זה בצחוק, ולכן, כל המורסיקנים, דוש וזאב,
וקישון.
וקישון, ועד לפיד, ובכלל הם כולם שחקנים בהונגריה. וזה, עכשיו, האמת שיש מסורת הונגרית מאוד מאוד מפוארת של כתיבת בדיחות, ומורסקות, וכל מיני, וזה התחיל כמובן בהרצל, והמשיך. אבל יש פה שתי קבוצות שונות סגנון ושונות מנטליות. וזה איכשהו בשנות ה-20, בגלל האידיאולוגיה הציונית שהייתה כל כך עריצה, החלק המרכז האירופי נמחק. והעניין הוא שאפשר להיות בארץ הזאת סופר מרכזי רק אם אתה שייך למסורת המזרח אירופית, כי זה, ויש שושלת כזאת, של החזקים, תראי איך זה מתחבר. זה שמיר, וזה עוז, וזה גרוסמן, זאת אומרת, אלה שהנביא לבית ישראל, הצופה לבית ישראל.
אבל עגנון מסתובב בין רוסיה לבין גרמניה, לבין ירושלים.
נכון, בין תל אביב לירושלים.
ויפו, כן. במקרה הזה גם יפו, כן.
זה בדיוק סופר צומת. זה מה שאני מדבר עליו. בשביל להיות סופר, מה שעשה מעגנון בין היתר, חוץ מהכישרון, בראש ובראשונה, הכישרון הגדול שלו, אבל זה שהוא היה רגל במזרח אירופה, ורגל במרכז אירופה. ורגל בארץ ורגל בחוץ לארץ. וחלק מתוך העניין הזה, זה הקטע האחרון בספר הזה, שאני לא ישנתי אחרי 3 ימים. אני זוכר.
הסוף של תמול שלשום.
הסוף של תמול שלשום.
תקרא אותו קודם.
ביום שהביאו את יצחק לקבורה, נתקשרו השמיים באבים, החמה נתעננה ורוח באה ועימה חזיזים ורעמים. מרעם גבורתם נתחלחל לרקיע והתחיל מוריד טיפין טיפין קלושות וחמימות. למחרת נתפזרו האבים וזרחה החמה, וידענו שכל ציפייתנו של שב הייתה, והפרוחות שדימינו שישבו את נפשנו לא הביאו עמהן רווחה, לפי שהיו חמות והיו מנקרות כעלוקות. אבל בלילה נצטננו הרוחות והעולם התחיל מצטנן והולך. ולמחר נראתה החמה מומה ולחוצה ודחוקה בין העננים. לא גמרה מהלכה עד שנתחזקה מן הרקיע. חמה זו, אש אוכלת זו, שהייתה יוקדת בחום עוזה ושרפה כל עשב השדה ויבשה את האילנות והחריבה את מעיינות המים, עננים חשיכים דחקו את רגליה. עד שלא היה לה קרן זווית ברקיע שלא דחוה משם. וכשנסענו עינינו לשמיים, לראות אם אין העננים משקרים, התחילו לגשמי ברכה יורדים. אתמול שלשום העומדים היינו בתפילה ובתחנונים, והרבנו בסליחות, ותקענו בשופרות, ואמרנו חושענות, והיום קוראים לנו הלל בכל תודה וזמרה. משהתחילו הגשמים יורדים שוב, לא פסקו לרד, לא ביום ולא בלילה. המים שיקים מלמעלה ומלמטה, על גגות בתינו מתחת לבתינו, סוחפים כלים ומפילים בתים, אבל הבורות מתמלאים מים, וכבר יש לנו מים לשתות, ואפילו לבשל את תבשילנו ולאפות את לחמנו ולטול את ידינו. 6-7 ימים ירדו גשמים, ושפסקו החלו חוזרים ויורדים. לבסוף פסקו הגשמים ונתפזרו אבים, וזרחה החמה. וכשיצאנו לחוץ ראינו שהאדמה משחקת בציציה ובפרחיה, ומקצה הארץ והצותם באו רועים בעדריהם, ומן האדמה הרבויה עלה כל הצון, ולעומתן ענו ציפורי השמיים. ושמחה גדולה הייתה בעולם, לא נראתה שמחה כזאת, כל הכפרים שביהודה ובגליל ובשפלה, ושבהר העלו פרי תבואה, וכל הארץ הייתה כגן אלוקים. וכל שיח וכל עשב העלה ריח טוב, ואין צריך לומר תפוחי זהב. כנווה ברכה הייתה לכל הארץ, ויושביה כברוכי אלוקים. ואתם, אחינו, אנשי סגולתנו שבכינרת, ובשומר חב, ישבהם גנים, ושבהם ג'וני, כהתגניה, יצאתם לעבודתכם בשדות ובגנים. זו העבודה שיצחק חברנו לא זכה לה. יצחק חברנו לא זכה לעמוד על הקרקע לחרוש ולזרוע, אבל זכה כי רבי יהודה לחסיד זקנו, הוא חישאר כמה צדיקים וחסידים, שניתנה לו אחוזת קבר בהקדמת הקודש. יתאבלו כל המתאבלים על מעוני זה שמת בעניין רע. ואנחנו נספר מעשי אחינו ואחיותינו בני אל חי, עם אדוני העובדים את אדמת ארץ ישראל לשם ולתהילה ולתפארת. נשלמו מעשיו של יצחק. מעשיהם ששאר חברנו וחברותינו יבואו בספר לקראת השדה.
וואו.
אני חושב שזה השם הכי ממזירי.
עבודת השם ועבודת האדמה.
כן. טוב, זה בדיוק השלב, ואני חושב שהגאונות של עגנון, שהבין שהשלב הזה, כמו שאת אומרת, של, ש, ש, שעברנו מההתייחסות למקום במובן כן. האלוהים, למקום במובן הארץ, זה יביא פירות באושים. זה עבודה זרה. אנשים שוכחים שכל מי שעושה את זה...
למה שוכח... עבודה זרה?
כי לעבוד את האדמה, כל העניין שבני ישראל הגיעו לארץ.
לא, אבל למה להיות, למה לעבוד את האדמה?
לא, פעם לא. כן. לעבוד את האדמה זה נפלא.
כן.
אבל לא, לא, לא להתחיל להתייחס לאדמה, כאילו
היא, היא הקדושה.
הקדושה, ולא כן. אלוהים. האדמה היא אדמה, אנשים כן. הם אנשים, ויש אלוהים, ואלוהים, כל אחד צריך לשמוע על מקומו, ויש...
חלקת אלוהים הקטנה
איך,
שלך.
איך, איך אומרים, רשות השופטת, איך, איך, איך זה, איזון רשויות?
איזון רשויות, כן, באמת, משהו כזה.
אז צריך לשמור על המקום, שאלוהים יש לו את המקום שלו, ושאנשים יש להם את המקום שלהם, והאדמה יש לו את המקום שלהם, וצריך כן. לשמור על...
שזה מה שתמיד אני אומרת, אני חושבת שגם מבחינת התנך, אלוהים קידש זמן, את יום השבת.
כן.
הוא לא קידש מקום לפי דתי אף
פעם. חד משמעית.
לא קידש אדמה, זה אחר כך
לא,
אנשים
עשו. לא, יש מקום לאתרים כאלה.
כן, גלעד וכן, כן. עם סולם, כן, אבל כמשהו חד קדוש,
חד משמעית,
אתם צריכים
לא.
לעשות את הבין כחול לקודש, אני, זה גם מעניין לקדש למרות, את הזמן,
כן.
אבל לא מקום.
נכון, אני אפילו
אנחנו
מאוד
עם נבדים.
אוהב את הפרשנות של, של א' ב' יהושע, בספר שהוא כתב לפני המון שנים על זה שעם ישראל בחר להיות בגולה, בגולה
כן.
כי הוא, אלוהים לא מרשה לו לעבוד את האדמה כן. במובן של לדעת את האדמה, ולכן נכון. הוא יותר נוח לו שיושב בגולה וחולם על ארץ ישראל. תשמעי, מה שאני רוצה להגיד פה אבל זה שכל העניין הזה של הציונות, שאני ואני ציוני, לא שאני יודע מה זה כבר בדיוק, אבל בעיני עגנון, שגם היה במובן מסוים ציוני,
ציוני כן.
זה סוג של היבריס. עכשיו אנחנו מתחברים לחתול במגפיים, עוד פעם את רואה.
כן.
זאת אומרת, העניין הזה של לקחת את הדברים בידיים שלך, ולקבוע היסטוריה, שזה כרוך בזה שיצחק שוכח מאיפה הוא בא, ושוכח את ההורים שלו, ושוכח את זה. עכשיו, מה שעגנון עשה פה, עשה את הג'סטה הזאת, עשה לי יצחק כזה שהוא אנטי גיבור, את הגיבור על מי, ויותר מזה, הוא בכלל לא הולך לספר על הגיבורים האמיתיים. זאת אומרת, כל הספר הוא אומר שהוא יספר לנו על עלייה השנייה, בעצם הוא לא מספר על עלייה השנייה, הוא מספר על מי שהוא השעיר להזזל של עלייה השנייה. עכשיו, זה טקס של השעיר להזזל, שהוא טקס מאוד חזק. ומה שעגנון אומר כאן, שלי היה ממש כואב, תראי, קודם כל, יש פה מישהו שקיבל עונש שאין שום פרופורציה בין העונש לחטא. כולו בסדר, אפילו שהוא שכח את ההורים שלו. מה, שכלב נשך אותך ושתמות מכלבת.
כן, הכלב בלק נשך אותו.
כן, נכון. אז יש פה איזה סוג מסוים של, תראו מה אתם עושים, אנשים, בני אדם, המהלך הזה של לקחת את ההיסטוריה בידיים שלנו, יכול להוליד המון דברים בעייתיים מאוד.
והוא הוליד המון דברים בעייתיים. גם כשאתה מנשל את האנשים שחיו נכון. פה על האדמה, ועדיין חיים פה על האדמה, והאדמה הזאת היא שלהם.
מה פתאום? זה נחשלנו מלפני 450 אלף שנה, על מה מדברת?
לפני המפץ הגדול. אנחנו חותמים עם סופר בריטי ומקסיקו.
Mm.
מלקולם לורי.
טוב, זה החלק הכי יפה.
מתחת להר הגעש, שראה אור בספרייה חדשה לפני הרבה שנים.
כן, טוב, זה הזדמנות, קודם כל לשבח את מנחם פרי. אני חושב שהוא ייצב את ארון הספרים של הנוח שלי, לא בספרים המקוריים.
בספרות המתורגמת.
אז זה ספר שהוא, החיים שאני מקווה שלא יהיו לי, אבל הם החיים האלטרנטיביים שיש לי איכשהו בראש. זה מי, הגבר שכמה בנובמבר זה יום המתים?
הראשון בנובמבר 1938 הוא מתרחש, יום המתים המקסיקני, שהם עושים חגיגה גדולה, הולכים לבית הקברות, להיות ליד המתים, ובאותו יום אותו דיפלומט, ג'פרי פירמין הוא הגיבור של הספר, נכון. שהוא דיפלומט אבל אלכוהוליסט, מסתובב שם,
אולי,
כן,
גם
אולי גם דיפלומט, מסתובב שם עם אשתו או גרושתו, שהוא תכף מתגרש מנה ועם אחיו, מנסים לחגוג, אבל הכל מתפרק.
נכון. עכשיו, תראי, אני מנסה...
וזה הולך גם בפלשבקים אחורה, אלא...
כן, הראש שלי כל הזמן מנסה לעשות אינטגרציות, אז אני מנסה לעשות אינטגרציות בין הדברים שדיברנו עליהם היום.
וזה מה שחשוב, שוב, זה הספרים האלה שמתרחשים ביום אחד,
נכון.
מהבוקר עד הערב, נכון. ודרך תודעות של...
כמו
יוליסס,
כן.
דרך תודעות של, של כמה גיבורים.
נכון. גם סמך יזהר, זה שבוע בסך הכל, וזה גם...
ימי ציקלג, זה מתרחש שבוע אחד של קרב.
נכון. תשמעי, זה... זה הכל פה על חציית קווים, כל מה שאנחנו עוסקים פה. אם אני מנסה לחשוב על מה אני עושה, אז את יודעת, החלילן זה בין העולם הזה לעולם המופלא, וזה בין, בין החיים להתאבדות, אני יודע איך לקרוא לזה, בין זה שאתה... יש לכולנו את ההרגשה שאנחנו לא הולכים עם עצמנו עד הסוף. אני מרשה לעצמי להגיד את זה, אולי אנשים אחרים לא מרגישים את זה. אני הרבה פעם מרגיש, בגלל שאין לי מושג מאיפה באתי ולאן אני הולך, ואני חושב שאני לא יחיד, אפילו בחדר הזה. התנועה שאנחנו עושים, אני מקווה שאני מסביר את עצמי בסדר, התנועה היא של משהו של איזה מין כדור, נניח שנורא ברובה, אבל הוא לא מגיע למטרה, הוא באיזשהו מקום, או מתעייף ונפל, או מישהו עוצר אותו, או אני לא יודע מה, וההרגשה היא זה שאתה לא, שום דבר שאתה עושה, אהבה, עבודה, לא יודע, טיול, זה אף פעם, אתה אף פעם לא מהחוש לדבר הזה, של הפשן הזה. ואז מה שיכול להיות, אתה יכול להיות או מוכזב, או ללכת על העניין הזה של כל הילדים האלה, בני 27, שאנחנו מכירים שמתים, הזמרים הגדולים שנוגעים באיזה משהו זה ומתים, התסמונת הזאת, או האדון הזה של הקונסול הזה, שהולך ביום המתים, כמובן לא במקרה, שבין החיים ובין המתים, ובדיוק בתרבות הזאת שמקדשת את המפגש הנוח עם המתים.
כן, מקסיקן, מקסיקנית. כן, לא מפחדים.
לא הפך, הם חוגגים.
הולכים לחגוג ליד הקברים, כן.
כן, מכילים אותם, השניים, הייתי כזה, זה פשוט מטורף. הייתי שם באיזה אגם כזה, שישבו בסירות, וחלק מהסירות היו מתים, חלק מהסירות היו זה, וזה כאילו היה פשוט מדהים. איכשהו פה הכדור הולך עד הסוף. כמובן זה שאתה ממצא את המהלך הרגשי של הדבר הזה, ולא, זה ספר נגד סובלימציה.
מתחת להר הגעש, בדיוק.
Under the volcano. זה באמת ספר נגד, זה ספר שהוא אומר שכל מה שאנחנו עושים כל החיים זה סובלימציה, שאתה יודע שהחיים הם משהו שכדי שאתה תהיה יצור תרבותי, ויהיה לך משפחה, ושתלך לעבודה וזה, אתה צריך to behave. אחד הדברים שהכי קשה לי בקורונה, זה שההרגשה של ה-behave, ממש כבר חונקת אותי. כי אני מרגיש שלקחו לנו את החירות.
כן.
זאת אומרת, אני לא מאשים אף אחד, אבל אני מרגיש שאני לא יכול לסבול חוקי תנועה, אני לא יכול לסבול שום דבר, אני לא יכול לסבול חוקי, כל מה שחוקי, אבל אני יודע שאתה חייב. והספר הזה, סליחה, על משהו שלי, לא אכפת לי, אני לא אחד הסוף עם הדבר הזה, וזה אומר לך, זה מישהו שכל החיים לא שתה בקבוק יין אחד.
כן.
מתוך רגע ששם מתקל יו, במבטה של אישה זקנה, פניה היו נטולי הבאה לחלוטין, אהה, כמה שכל ישר יש לאנשים הסכנות הללו, יודעות לפחות מה הן רוצות. שהגיעו לכלל החלטה, את רואה מה הקשר? שהגיעו לכלל החלטה משותפת, אילמת שלא יהיה להן שום עסק עם כל העניין הזה. בלי איסוס, בלי בלמול מוח, בלי מאומה. באיזה סולידריות הגיעו בחושן בסכנה. הצמידו עליהם את סלי העופות שלהם, שעה שנעצר האוטובוס, או הציצו מסביב כדי לוודא כי שלום לרחושן, ואחר כך ישבו להם, כפי שהן ישבות עכשיו ללא זיה. אפשר שזכרו את ימי המהפכה בעמק, את הבניינים המושחרים משריפה, את הדרכים המנותקות, את הצלובים והמוטים בזירת השברים, את הכלבים השוטים שניצאו על הגריל בחיקר השוק. בפניהן לא ניכרו שום סימני קושי לב, שום סימני אכזריות. המוות היה להם מכר ומודע ותיק, יותר מן החוק, וזיכרונן היה ארוך. הן ישבו עתה בשורה ללא זיה, קפואות על מקומן, אינן משוחחות על כלום, ללא אומר מאובנות. בדרך הטבע הוא להשאיר את העניין לגברים, ויחד עם זאת נראה היה, כאילו במהלך אותן טרגדיות שפקדו את ההיסטוריה המקסיקנית, קרה משהו לנשים מסכנות הללו. והחמלה, הדחף לגשת והאימה, הדחף להימלט, הלא כך לימדו אותך בקולג', שבה תחתיו כולם התמזגו בסופו של דבר ונהפכו לזהירות. ההרגשה המוצקה כי מוטב לך להישאר על מקומך. נשבע לך, לא חשבתי על זה עכשיו, וזה בדיוק מה שאמרתי לך קודם.
אתה לא רוצה להישאר על מקומך. בשביל זה יש לך פורד מוסטנג. אם אני אומרת לך, היום אתה צריך לבחור, לכתוב או לנהוג?
אני נראה שלכתוב. תראה, העניין הזה...
זה משמח אותך, לכתוב.
מישהו אמר לי לפני כמה זמן, מה זה מישהו? נו, מי זה היה? שלומית רימון קינן. היא אמרה לי, איגל, אני זוכרת, סליחה, שאמרת שהיית בן 39, שאתה כמו גרשון, לא כמו גרשון, תכתוב 4 ספרים, אתה לא רוצה לכתוב. ועכשיו יצא הספר 16 שלי. וזה באמת נראה לי גרפומניה. אבל מצד שני, וזה מה שאני אומר לסטודנטים הטובים שאני פוגש אותם בערך, שיש יתרון עצום בזה שאתה בונה לך ממלכה משלך. כי אתה, יש לך הרגשה שלפחות במקום אחד אם זורקים אותך, איפה שלא יזרקו אותך, אתה תמיד תקום ותדע מה קווי האורך ומה קווי רוחב, והכל אצלך בראש עד שיש ראש. וזה הרגשה של... וזה כל פעם הולך ומתפתח יותר ויותר. פעם אפלפלד אמר לי את זה, ולא הבנתי את זה שהוא אמר לי את זה. שכמה שאתה כותב, יש לך יותר מה לכתוב, וזה נכון. זה פותח, כל מנהרה שאתה פותח, היא פותחת עוד הרבה מנהרות. ואמר את זה מישהו שלא היה לו, שההיסטוריה שלו הייתה מחוקה.
כן, אהרון אפלפלד, שכתבת עליו... הרבה ווצאת וערכת את הספרים שלו.
28 ספרים.
איגל בארץ הפלאות.
כן.
טוב.
הנה, כבר עשיתי כבר הטעיה מגדרית, אני כבר שמח.
תיסע בשלום בחזרה במוסטנג לאופקים. תודה רבה.
תודה רבה.
הפרופסור איגל שוורץ, שבאת לכאן עם אהבת הספרים שלך. כל התוכניות של 1+5 זמינות בדף העסקתים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלי, שתהיה לנו שבת שלום. להתראות.
שבת שלום.